אנחנו בפעם הקודמת התחלנו להבין את המשפט הראשון. דיברנו על כך שבעצם מהותו של האדם מורכבת משתי בחינות. בחינת המחשבה, השקפת עולמו, ובחינת החיים. כלומר, הביטוי המעשי של אותה המחשבה, אותה השקפת העולם, אמורה להופיע במציאות. ולכן סגנון החיים וסגנון המחשבה של האדם, הכוללים את כל מהותו, מתבלטים הם במלוא תוכנם ברעיון החברה. החברה היא בעצם, תכף נראה יותר מדויק ומפורט, החברה היא בעצם הופעת החיים. האדם הוא יצור חברתי, הוא אומר לי יש ממדים טבעיים חומריים, והוא ברעיון הרוחני. הרעיון הרוחני זה המחשבה, התפיסה, ההשקפה, מה המגמה. ובדרך כלל, כלומר, מה שאמור להיות הוא, שהרעיון הרוחני הוא בעצם מניע את הרעיון החברתי. כך אמור להיות. אבל אנחנו תכף נראה שזה לא פשוט כל כך, כי אנחנו פה נמצאים בפרק א'. אנחנו נמצאים באידאה האלוקית והאידאה הלאומית באדם. לא בישראל, אלא בכל אדם באשר הוא אדם ובכל עם באשר הוא עם. ולכן סגנון החיים וסגנון המחשבה של האדם, הכוללים את כל מהותו, מתבלטים, כיצד הם מתבלטים, כיצד הם יוצאים אל הפועל, מתבלטים הם במלוא תוכנם, ברעיון החברה, שזה סגנון החיים, וברעיון הרוחני, שזה סגנון המחשבה, שהם הינם האוצרות של הצורה הלאומית והאמונית אשר לציבורים האנושיים. צורה מלשון תוכן, משמעות, מהות, הצורה של האדם או של הקבוצתיות האנושית, של הציבור האנושי, מופיעה בשתי בחינות. הבחינה החברתית, שהיא בעצם החיים, שזה נקרא לאומיות, ותכף נראה הגדרה יותר מדויקת, והרעיון הרוחני, שהוא בעצם סגנון המחשבה, שהוא בעצם הרעיון הממד היותר אמוני, שהוא נקרא כאן הצורה האמונית. אז אם כן, כל אדם וכל עם, אם אנחנו נראים כרגע בממד ציבורי, כל עם באשר הוא עם, אפשר לומר, מופיעים אצלו שתי אידאות. אידאה אחת ששייכת לעולם המחשבות, לעולם הרעיונות, הרב קורא לזה כאן צורה אמונית, ואידאה שנייה שקשורה לחיים, שקשורה לחברה, הרב קורא לזה אידאה לאומית. ונראה אולי את המשפט הבא שהוא בעצם ההתפרטות של המשפט הזה. כשהסגנונים האלה מתבררים ביותר, אותם שתי הבחינות, שני הצדדים, שתי ההופעות, וקוויהם הרשמיים נגמרים ברוח האומנות אשר להיסטוריה. הרי הקדוש ברוך הוא האומן הגדול, והטבע וההיסטוריה הם אומנותו. והקדוש ברוך הוא מסתתר בתוך ההיסטוריה, לכן תמיד הרב כותב היסטוריה אסתר י"ק, לא היסטוריה בתת, מלשון סיפור היסטורי, אלא אסתריה י"ק, האינסוף האלוקי, י' עולם הבא, י' עולם הזה, מסתתרים בצורה מסתתרים בעולם שלנו. אז שהסגנונים האלה מתבררים ביותר וקוויהם הרשמיים, כלומר ההופעות המעשיות, נגמרים ברוח האומנות של האומן אשר להיסטוריה, אז אנו מוצאים את שתי האידאות האנושיות היסודיות ההולכות וחוזרות בכל מסיבות החיים הפרטיים והחברתיים, אצל כל פרט ואצל כל חברה, כל קבוצה, הרוחניים, גם במד הרוחני וגם במד המעשי, החומרי, הטבעי, האידאה הלאומית והאידאה האלוקית. ואנחנו פעם שעברה קצת הרחבנו את הדברים ואמרנו באופן כללי מאוד שבעצם ישנם שלושה סגנונות כלליים באדם. יש את הקיינות והחמיות שהיא שייכת לממד ההכרחי הטבעי, יש את ההבלות, הבל, ואת היפתיות שהם שייכים לממד של הרחבת החיים הגשמיים והשכל, המדע, ויש את הממד השתי והשמי שהוא הממד של ההופעה האלוקית. שלושת הקווים האלה, שלושת בני אדם הראשון ומלא שלושת בני נוח, הם בעצם שלושת הצורות של המין האנושי. הקדוש ברוך הוא ברא מציאות אדמית כזאת שצריכה להופיע בשלושה כיוונים. הכיוון הקייני והחמי, שהוא רואה את ההכרח, הנפש שלו מתאימה לטיפול בהכרח, ולכן קיין מלשון קניין, שהוא קנה את הדבר ההכרחי שהוא עבודת האדמה, המינימום. חם מלשון חימום, שהוא עסק בחימום הטבעי הגופני, יצרי הגוף, ובחימום הטבעי הנפשי, שזה יצרי הנפש. אדם כועס, גאוותן, הוא מתחמם, יצר עריות כידוע, מתחמם. יפת, אבל ויפת, אבל זה כבר אדם יותר משופר, אדם יותר משובח, זה אדם שהוא שייך כבר אל החיים יותר רחבים, בין בממד הגשמי הכלכלי, בין בממד השכלי, הרי הקדוש ברוך הוא שם באדם כישרון השכל. אמר רב לקין, בשביל מה זה מיותר כישרון? אז אם האדם בא רק לאכול, לישון, לעבוד, לאכול ולישון ולעבוד ולאכול ולישון, אז בשביל מה הממדים האלה? לכן יש מדרגה יותר עליונה, מצד שני האדם יכול להתעקע בזה, או להתכווץ ולהסתפק בממד הגשמי של העונג שיהפוך לנגע, או להיות תקוע בממד השכלי, השכלתני, שהכל נגמר במה שהשכל מבין. ולכן האבל הוא סכנה, ודיברנו קצת על היחס בין קין לאבל, כמדומני דיברנו על זה. למה הקדוש ברוך הוא קיבל את הקורבן של אבל, ולמה לא את הקורבן של קין, ומה הקדוש ברוך הוא אמר לקין, ולמה קין הרג את אבל, וכו'. כל זה דיברנו פעם קודמת, אם אינני טועה. והממד השלישי, זה שט, שט שממנו הושתת העולם, ממנו העולם שוטה, אומר הנציב, אמרנו, שט לשון יסוד ועיקר, זה התשתית, והוא הופיע על ידי, בהמשך הדרך אצל נוח, על ידי שם, שידע לקרוא בשם של דברים, ומאז ועד היום, בעצם העולם זורם בשלושה כיוונים, כשבאופן מאוד מאוד כללי אמרנו, אפשר לומר, אפריקה ואסיה, דת האסלאם, זה יותר הכיוון הקייני, החמי, אירופה, ארצות הברית, אמריקה, זה באופן כללי הכיוון יותר היפתי, הנצרות, וישראל, להבדיל, זה הממד השתי והשני. זה פחות או יותר מה שעסקנו פעם קודמת. עכשיו, אנחנו צריכים יותר לדייק. אומר הרב, אז אם בעצם כל עם באשר הוא עם, מורכב ממחשבה וחיים, מורכב מרוחני וחברה, מורכב מאמוני ולאומי, או מאלוקי ולאומי, זה בעצם מה שלמדנו עד לכאן. והקדוש ברוך הוא מסבב את ההיסטוריה באופן כזה, ששתי העדות האלה ילכו ויתבררו, של כל האדם אשר על פני האדמה. אם ננסה יותר להגדיר את הדברים, אומר הרב, הראשונה, האידאה הלאומית והאידאה האלוקית. הראשונה, כלומר האידאה הלאומית, בתור סגנון החיים הסדרניים של החברה. הגדרה מדויקת. והאחרונה, בתור סגנון המחשבה של הרעיון הרוחני. כלומר, כיצד גוי, או כיצד אומה גויית, תופסת את האידאה הלאומית שבה. מה ההגדרה? מה האידאה? מה הערך? מה התוכן? מה המשמעות של התפקוד הלאומי כעם? אז כל אומה באשר היא אומה חוץ מישראל, כמובן, כל מה שנלמד עכשיו הוא הפוך לחלוטין מפרק ב' שנראה בהמשך. כל זה נכון אצל כל עם חוץ מעם ישראל. מה התפקיד של האידאה הלאומית? תפקיד אחד, לסדר את החיים של החברה. נגיד בשפה פשוטה, אם לא יהיו ערכים לאומיים, או יותר נכון, אם לא יהיו חוקים שקשורים להלכות הציבור, להתנהגות הציבור, וכל אחד איש הישר בעיניו יעשה, אז תהיה אנרכיה. אז מה המטרה של התפקוד הלאומי? מטרה אחת. כדי שהחברה כחברה תוכל להתקיים. ואז ממילא, לא רק שהחברה ככלל תוכל להתקיים, אלא גם כל אחד מהפרטים יוכל להתקיים. תתארו לעצמכם מה היה קורה, ניתן דוגמה פשוטה. מה היה קורה אם אדם היה נכנס לרכבו, ונוסע בכבישי הארץ, בכל מקום, בכל ארץ, כשאין חוקי תעבורה. רק הפרט הזה. אפשר היה לנהל תעבורה, לא רוצה להגיד הגיונית, אבל תעבורה הגיונית מינוס. אי אפשר. אז קבע הלאומיות, קבע המדינה, קבע החוק, יש כללי התנהגות. אז מה, במה מסתיים את האידאה הלאומית? בזה שהאזרח הקטן ישמור על החוק. ואז, א', החברה כחברה תוכל להתקיים, כלומר, מיליון אנשים בדרכים, כל אחד יוכל להגיע למקום חפצו, ב', כל אחד באופן אישי ייהנה מזה. החברה כחברה תתקיים, וכל אחד מהפרטים של החברה יתקיים. זה התפקיד היחידי, לפי אומות העולם, של האידאה הלאומית. הראשונה, בתור סגנון החיים הסדרניים של החברה. אני רוצה להגיד, להרחיק עוד יותר מזה. יוצא לפי זה, שהאם אצל אומות העולם, הפרדת הדת מהמדינה. זה דבר נכון או לא נכון? נכון מאוד? איזה קשר יש בין ציבוריות לאלוקיות, לדתיות? אין שום קשר. כי הקשר שבין הבורא לנברא הוא קשר פרטי. הוא קשר אישי. הוא לא קשור לפונקציה לאומית. הוא לא קשור לפונקציה ציבורית. לכן ברור שהפרדת דת מהמדינה זה א' ב' של כל מדינה חוץ ממדינת ישראל. אתה רוצה להיות קשור אל אלוהים? בבקשה. תעבוד את האלוהים בארבע אמות שלך. מה זה קשור לתפקוד הלאומי? זה לא קשור. ולכן אומר הרב באגרות ראייה, אנחנו מדברים עכשיו רק על הממד הציבורי. רק הממד הציבורי. אין קשר בין התפקוד של הציבור ובין הקשר של היחיד עם אלוהים. מדוע? כי אין בציבור הופעת אלוהים. אנחנו נרחיב מאוד את המשפט הזה. בציבוריות של הגוי, של הגויים, אין הופעה אלוקית. אם אפשר עוד כמה דקות. זה רק סדר חברתי. ולכן אומר הרב באגרות הראייה עמוד קוף רש י"ד רש ט"ו, אני קורא כמה משפטים, רוח הדת הנלחץ והמרוצץ אשר הושגר באירופה הנוצרית ובאסיה המוסלמנית, לא, כלומר הדת הנוצרית והדת המוסלמית שהופיעה באירופה ובאסיה, לא היה יכול לדור בכפיפה אחת, אותה רוח הדתית לא הייתה יכולה לגור בכפיפה אחת עם התחייה החברותית. מפני שעמים, כעמים, כציבורים לאומיים, כתפקוד חברה, קמו. שאותה התחייה החברותית, המלאה עונים וחפץ חיים עזירים, מלאה כוח וכו', שכדי לשכללם יפה, צריך דווקא אור אלוקים אמת בתוך הנשמה הקיבוצית, בצד האמת. אבל הרעיון הזה של אור אלוקים אמת בתוך הקיבוץ, בתוך החבורה, בתוך הלאומיות, וזה לא נמצא. כי אם בישראל, וזה נעסוק בפרק ב', כמו בראש ימות ההיסטוריה גם עכשיו, וכאן המשפט החשוב, הפילוג של הדת והחברה, בלשוננו היום היינו אומרים, הפרדת הדת מהמדינה, הפילוג של הדת והחברה, נאה ויאה להם. אין דבר יותר ברור והגיוני ואמיתי, אצל אומות העולם, מהפרדת הדת והחברה. מה שהוא מזיק לנו? אצלנו, אנחנו נראה בפרק ב', אצלנו יש חטיבה אלוקית, יש ערך אלוקי בתוך הלאומיות. אז כל ענייננו זה הגילוי האלוקי שמופיע בלאומיות, ולא רק אצל הפרט. זה כל עניינה של היהדות. עניינה של היהדות זה הקשר בין בורא לנברא בממד לאומי ציבורי, כעם, ממלכת כהני. גוי קדוש, ממלכה שכולה כהונה. גוי, גבייה, שכולו קדושה. ממד לאומי, גוי, מלשון הצד לאומי. אומר הרב, אמנם אם לא נצא להעיר את האופל, להסביר את ההבדל שבין דת לדת, אם לא נסביר את ההבדל העקרוני שבין הדתות השקריות, הנצרות והאסלאם, לבין היהדות, שאצלם הקשר כביכול, הכל שקר, אבל לשיטתם, הקשר בין אלוהים לבין הבריאה הוא קשר יחידני פרטי, לעומת הקשר אצלנו בין אלוהים לבין הבריאה הוא קשר ציבורי לאומי, אם לא נברר את ההבדל הזה, אז כאן הרב ממשיך דברים קשים מאוד, נגיע לקלקולים קשים. אם אפשר עוד שתי דקות. זה בדיוק המצב שאנחנו נמצאים בו בשנים האחרונות, אולי מאז תחילת הציונות. הפרדת הדת מהמדינה. כי הלאומיות נתפסת אצלנו כסדר חברתי. אני רוצה להיות ראש ממשלה כדי לדאוג לעניים. השני יגיד, כדי לדאוג למעמד הביניים, סטודנטים. השלישי יגיד, כדי להביא שקט וביטחון, במרכאות שלום. זהו, זאת המטרה. וזה נגמר. כל המכנה המשותף של כל הדוגמאות שהזכרנו כרגע, זה פשוט צדק וסדר חברתי. האם בעומק הסדר הזה יש הופעה אלוקית? לא. אבל זה לא פייר שמעמד הביניים ייפגע, ודאי שהחלשים ייפגעו. אבל זה לא פייר שנקבל קסמים על הראש. אז צריך לטפל בזה. זה נכון אצל אומות העולם. כיוון המחשבה הזאת. הוא נכון מאוד אצל אומות העולם, אבל אצלנו, פרק ב' זה טעות חמורה מאוד. ולכן אומר הרב, האידאה הלאומית הראשונה בתור סגנון החיים הסדרניים של החברה. זה הכל. אם תרשו לי עוד ממש שתי דוגמאות קצרצרות לעניין הזה. הפסוק אולי הפשוט ביותר שעוסק בסוגיה הזאת, אנחנו כרגע, כדי להבין את פרק א' אצל אומות העולם, אנחנו נקפוץ רגע לפרק ב' אצלנו, אצל ישראל, מתוך מה שאצלנו נבין מה לא אצל אומות, מה אין לאומות העולם. אז למרות שעכשיו אנחנו כבכל מטפלים בסוגיה שקשורה לפרק ב', בואו נבין מתוך זה מה אצל האומות בפרק א'. הפסוק אולי שהוא הדגל, התמצית של הקשר של בן אדם לחברו, גם כשניים וגם כחברה, זה הפסוק שכולנו מכירים, ואהבת לרעך כמוך. ואהבת לך כמוך. אין מצווה יותר פשוטה בממד החברתי. אתה צריך לאהוב את הרע. אומנם זה קשה מאוד לאהוב חיובית, אומרת הגמרא, קשה להיות ממש כמוך, בסדר? אז בוא נדבר עכשיו שלילה. אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. מה זה שנוא עליך? מה זה שנוא עליך לחברך לא תאהבי? מה המטרה? המטרה היא תפקוד. כי אם חד ושלום תהיה שנאה בין הבריאות, אז מי יודע לאן זה יגיע? יגיע למלחמות פנימיות ולהרס החברה והתפוררות החברה. אומר המהר"ל, רגע, אם זה ככה, ודרך אגב, כך ספר החינוך מסביר, מה שורש המצווה שאהבת לך כמוך? שורש המצווה, אני אומר את זה בלשוני, סדר חברתי. זהו. כי ידוע, אומר ספר החינוך, שאם לא תהיה אהבה בין הבריאות, תהיה קטסטרופה. אומר המהר"ל, רגע, אם זה ככה, אז למה סיום הפסוק הוא אני השם? ואף לך כמוך, אני אשם. אם המצווה היא חברתית, מה זה קשור לריבונו של עולם בכלל? אומר המהר"ל, הפשט של הפסוק. ואהבת לרעך כמוך, אתה יודע למה? כי אני השם נמצא בו. אז אהבת הרע היא לא נגמרת בסדר חברתי. אהבת הרע היא מופיעה מתוך שאני מבין שצלם אלוקים מופיע ברע. ולכן גם כשהרע הזה מתנהג כרע, אני יודע שביסודו הוא רע. כי ביסודו צלם אלוקים. על פי זה הסביר הנציב, מאמר אחר בחז"ל. גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה. זה קשור לפרשת השבוע. הפשט לכאורה, שכשיש לנו מאבק בין שתי בחינות, בין בחינת הכנסת אורחים, שתי מצוות, לבין מצוות הקבלת פני שכינה, הכנסת אורחים עדיפה. למה? לא יודע. אבל כרגע נקבל את זה כנתון. זה אם הבנו שהמם של גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה, המם הזאת היא מם היחס. אומר הנציב רגע, המם הזאת היא מם המקור. אין כאן מתח בין שני דברים, הכנסת אורחים והקבלת פני שכינה. אלא יש הכנסת אורחים רגילה. הכנסת אורחים רגילה זאת הכנסת אורחים שרואה באורח איזושהי מציאות אדמית, שצריכה טיפול גופני, קרי אוכל, מקלחת, נפשי, עצה טובה וכו'. זהו. אבל יש הכנסת אורחים שהיא גדולה, היא לא רגילה. איזה הכנסת אורחים גדולה? שהיא מבינה שהאורח עצמו הוא השכינה, כי אני השם נמצא בו. זה לא שיש כאן מאבק בין שני תחומים. הכנסת אורחים או הקבלת פני שכינה, מי עדיף? לא. הכנסת אורחים היא עצמה פני שכינה. האורח עצמו הוא פני שכינה. ולכן גדולה הכנסת אורחים שנובעת מתוך, מהמקום. שנובעת מתוך שאני מבין שכרגע האורח עצמו הוא השכינה. ולכן אני מבין שכרגע צלם אלוקים מתגלה אצלי בבית. אני לא שכח לטפל בגוף שלו ובנפש שלו, אבל זה הרבה מעבר לזה. זה מדרגה אחרת לגמרי. אז אצלנו זה אני השם רעך. אצלנו זה הקבלת פני שכינה, האורח עצמו הוא הקבלת פני שכינה. אבל אצל אומות העולם זה סך הכל סדר חברתי. זה הכל. ולכן אין ספק שהפרדת הדת מהמדינה אצל אומות העולם הוא מתאים מאוד. אי אפשר לחבר דת במדינה, אסור לחבר דת במדינה עצמה. כי אין אלוקים במדינה, אין אלוקים בממלכה. אין ממלכת כהנים, יש ממלכת. וכהנים. המלך נמצא בפוליטיקה והכהן נמצא באיזה מנזר. אבל יש קשר בין הממלכה לבין הכהונה. אין שום קשר. אצלנו זה ממלכת כהנים. בקשר רצית יש לנו משהו.
שלא מבין כל כך טוב בזה, אבל מסתכלים בעולם, זה לא מבין ככה. אם אירלנד הודו ופקיסטן או מבלקנים והכל אנשים נלחמים, לא שרב אמר אולי שזה מתאים להם,
והם
לא
מתנהגים. בואו נעשה סדר. נעשו לסדר. נעשה סדר. קודם כל, השאלה מה האמת. הרי חז"ל אומרים שקין רצח את הבל משלוש סיבות. נכון? על מה הם רבו שם? ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי בהיותם השדה, ויאמר קין אל הבל אחיו, ויקום ויהרגהו. מה הוא אמר לו? מה הבל אמר לו שהרגיז אותו, שהרגיז את קין? אומרים חז"ל במדרש, ארבעה הסברים, נחלק אותם לשלושה הסברים. הסבר ראשון, הם התווכחו על הרכוש. אחד אמר, הקרקעות שלי. אם הקרקעות שלי, תקפוץ באוויר. השני אמר, המטלטלים שלי. אם המטלטלים שלי, תוריד את הבגדים. התחילו לריב, הרקע ינדר את הבל. דעה שנייה, רבו על חווה. מי יהיה עם חווה? או לפי דעה אחרת במדרש, תאומה נולדה עם כל אחד מהם, רבו על התאומות. דעה שלישית, רבו בתחומו של מי ייבנה בית המקדש. על זה הם רבו. אמר הרב אס, זכר צדיק לברכה. חז"ל לימדו אותנו כאן עיקרון גדול. זה בעצם המאבק הראשון בהיסטוריה. כשיש שני אנשים, יש כבר מאבק. על מה בני אדם רבים? על אחת משלוש אפשרויות. או על כסף, או על מין, או על דת. זה מה שחז"ל באו ללמד אותנו פה. מקור מאבקי הכוח בעולם, זה שלושת אלף. והמציאות אצלנו מוכיחה את זה. או שבני אדם נכנסים למאבקים על ממון, על רכוש, או על ענייני עריות, או על דת. עכשיו, זה נכון שבדרך כלל, במאבקים בין אדם לאדם, בין פרט לפרט, הכסף והמין תופס מקום מרכזי, והדת פחות. במאבקים בין עם לעם, הדת תופסת מקום מרכזי. עכשיו, אסור לשכוח. מי רב על הדת? לפי הפירוש הזה, קין והבל. מי אחראי על הדת בשושלת אדם הראשון? שת. כלומר, קין והבל רבו על תחום שבכלל לא קשור אליהם. זה לא הנושא שלכם בכלל. את הוויכוח הדתי תשאירו לשת לנהל אתכם. מה אתם רבים ביניכם? זה לא הנושא שנמצא לדיון, זה לא מתאים, זה לא אתם. לכן אני עונה תשובה א', זה ודאי. זה שאומות העולם באופן מעשי כביכול מצטיירות כנאבקות על דת, זה שקר. כי גם הנצרות והאסלאם הם שקר. אלה שתי דתות שקריות. כי על פי ההלכה יש רק שתי דתות בעולם. עוד דת משה, עוד דת בני נוח. אלא מה? זה מאוד לא נעים לקין ולהבל להישאר מחוץ לתחום החשוב ביותר בעולם. דרך מי אלוקים מופיע. אז בטח שנריב על בית המקדש. למרות שזה בכלל הנושא שקשור אליכם וקשור לשם. לכן, מה קשורים המוסלמים והנוצרים, מה יקרה בערבי?
וכן מוסלמים ויהודים.
אין להם שום מגע.
מה עם מוסלמים ויהודים?
כל מקום שהיהודים נמצאים, הוויכוח הוא דתי. וברגע שאנחנו הופכים את הוויכוח הדתי לוויכוח, לא יודע איך לקרוא לו, פוליטי, נקרא לו פוליטי, אז בכלל אנחנו לא מבינים מה הוויכוח. אומר הרב חרל"פ, באחד המאמרים החשובים מספר מעייני הישועה, שהדבר הנורא ביותר שקורה בימות המשיח, שזה הסוד של כל הצרות של חבלי משיח, זה הסוד. זה שיש מהפכה בעולם. כך הפרק נקרא. מהפכה בעולם. מה המהפכה? שמי שאמור לגלות את השם מדבר פוליטיקה. ומי שאמור לדבר פוליטיקה מדבר על אלוהים. הם צועקים על אללהו אכבר. ואנחנו מדברים על מזרח תיכון חדש וגבולות פתוחים והגיעו ההסכמה ברפיח. והכל בסדר. מהפכה בעולם. זה שורש הצרות. שמי שאמור לשאת את שם השם, מישהו שושלת שת, ואחרי זה שם, ואחרי זה אברהם אבינו, ואחרי זה ישראל, שוכח את תפקידו, ואז הוא אומר, מי לוקח אחריות על קין? מי לוקח אחריות, סליחה, על התפקיד הזה? קין, שושלת קין. דרך אגב, מאוד מעניין, אני לא רוצה להתפזר יותר על המידה, באמת לא רוצה להתפזר, אבל משפט אחד. ללמך, בשושלת קין, למך היה דור שביעי. ללמך היו ארבעה ילדים. הבת שלו, שלושה בנים ובת. הבת נקראה, ואחות ובעל קין, נעמה. לפי חז"ל, מי הייתה אשתו של נעמה? נוח, ככה רש"י אומר. נעמה אשתו של נוח. נכון? עכשיו, נוח, אנחנו יודעים, הוא המשך שט. 10 דורות מאדם דרך שט עד נוח. 10 דורות מנוח דרך שם עד אברהם. וכן זה הדרך. כלומר, נוח, נכון שיצאו ממנו 3 הבחינות, חם, יפת ושם, לפי הסדר מלמטה למעלה, אבל ודאי שהמשמעות של נוח, העיקר של נוח, זה שם. כלומר, נוח הוא הבחינה השמית. נעמה היא שושלת קיינית. כלומר, האנושות צריכה לצמוח מהחיבור בין קיין לשם. כשהבל נשאר בחוץ. תרגום אנקלוס. האנושית צריכה לצמוח מהבירור, צד האמת, שבין הממד, לא האסלאמי, כי האסלאם של היום הוא שקר, אבל בין אותם האנשים ששייכים אל ההכריח, אל הקניין קניתי איש את השם, לבין האנשים ששייכים אל הופעת השם. הבל, בגלל הסיבוכיות שלו, זה המורכבות שלו, שבפוטנציאל הוא בעל מעלה, אבל באופן מעשי יהיה הבל הבלין, הבל, הוא יצא מהשטח. לכן נהרג. נרצח. כי מי שאמור להמשיך את החיבור, זה קין ושם. ולכן מצד האמת עכשיו, סליחה שאני אומר דברים קצת קשים, צורת האדם הכי פחות משמעותית בבריאה בהקשר הזה, זה אמריקה ואירופה. ולכן הוויכוח על ארץ ישראל, הוא הוויכוח תמיד בין היהודים לערבים. אלא מה? האמריקאים רוצים להכניס את העולם האירופאים, אבל זה לא משנה. אלא מה? בעל המאה, בעל הדעה. אבל זה בבקשה, לכן אני אומר לך. לכן מצד האמת זה שהם מתווכחים על הדת, זה לא בתחום העיסוק שלנו. וזאת המהפכה. זה הדבר הנורא פה. הדבר הנורא פה עוד שאמריקה ואירופה ילמדו אותנו מי זה אלוהים. כתוב להם על הדולר. זה לא מצליח, זה הכל סימפטומטי. רק דוגמה לעיקרון. זה השקר הגדול. בבקשה.
יש לי...
ולכן, רק סליחה, אבל אני אסיים את התשובה. ולכן הרב כאן מדבר על האמת. הרב לא מדבר על הפוליטיקה העולמית. הרב מדבר על האמת. אצל אומות העולם אין אפשרות לגלות את אלוהים. כקבוצה, כציבור. זה נכון שכביכול מנסים להילחם בשם אלוהים. אבל לא. זה שקר.
יש לי קושייה בהבנה, זה לא קושייה. אני לא מבין אם הנצרות או האסלאם, נגיד הנצרות שזה הכי בחוץ, אם זה דת, שהדת עצמה היא גורמת לאנשים ל... להיות יותר טובים, להיות, לעזור גם אחד השני, נגיד, למרות שאנחנו מאמינים שזה שקר. אבל אם הם מבחינתם מאמינים שאם אתה נוצרי טוב, אתה גם נהיה בן אדם יותר טוב, לא רק בבית שלך, גם בחברה יותר, אתה נהיה בן אדם יותר טוב. אז למה זה לא אותו דבר? טוב,
אתה שואל שאלה שאתה מעמיד אותה כנתון. א', השאלה אם זה נכון. ואז השאלה אם זה נכון, אז מה התשובה? ב', זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי הנצרות אמרה ככה, הרב כותב את הספר הרבה. הנצרות, למרות שאנחנו קצת סחוטים מהנושא, אבל במשפט קצר. הנצרות אמרה שהאלוהים שלה זה אלוהים ששייך להופעת החסד. רק חסד. ולכן, אם אתה רוצה להיות קשור עם אלוהים, אתה יכול להיות מכל עם, לא משנה. הכל פתוח, חסד. הכל אפשרי. כל הבא ברוך הבא. והאלוהים לא מתגלה באכזריות. האלוהים הוא כולו טוב ורחום וחנון. תגיד בידוי, הכל יסתדר. הכל בסדר. תעשה מעשים קשים, תגיד בידוי, הכל בסדר. כל אדם באשר הוא אדם יכול להיות נוצרי, לתפיסתו. הנצרות, העיקרון של הדת, חסד ואהבה. הכל חסד ואהבה. ככה הם תפסו את האלוקים. לעומת האסלאם למשל אומר הרב במקום אחר, שתפסו את האלוקים כגיבור וחכם. האסלאם התמקדו בגבורה ובחוכמה האלוקית, והנצרות התמקדה בחסד ובאהבה האלוקית. טוב, סוגיה גדולה, אבל כרגע נסתפק בזה. אומר הרב, אבל היות ויש לקדוש ברוך הוא, היות לקדוש ברוך הוא כולל את כל המידות. אז הקדוש ברוך הוא לא כולל רק את המידה של החסד, הוא כולל גם את המידה של הדין. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם הזה יגלה אותו, אז בעולם הזה צריכים להיות אנשים שמגלים את החסד ואת הדין, את הרחמים ואת האכזריות, את הענווה ואת הגאווה, את הביישנות ואת העזות. לא רק המידות הטובות, אלא גם המידות שהטוב שבהן מסתתר, המידות הקשות. לא הרעות, הקשות. אבל הנצרות התעלמה מזה. הנצרות אמרה, אלוהים הוא כולו חסד, אתה עושה את הבית לאלוהים, בא אלוהים, תהיה איש חסד. אומר הרב, מה הייתה התוצאה של זה? אחרי אלפי שנים. הרב כותב את הדברים במלחמת העולם הראשונה. לפני השואה, מה הייתה התוצאה החמורה של האדם? שסוף סוף המידות הקשות נמצאות בנפש האדם. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יגלה אותו. אז מה הוא רחום, אפתה רחום? מה הוא קנאי, אפתה קנאי? מה הוא אנוותן, אפתה אנוותן? מה הוא גאה, אפתה גאה? נעשה אדם, אנוותנותו. אשר מלאך דמות לבש, גאוותנותו. אנחנו רוצים לגלות כל מידה לפי המידה שלה, לפי הערך שלה. אז הנצרות אמרה, אין מידות קשות לבורא. הבורא לא יכול להתגלות במידות שכביכול לנו נראות רעות. אבל הבורא הוא כולל הכל. ולכן, כביכול אמרה, אם הבורא הוא רק טוב, אז הוא מתגלה באדם רק במידות הטובות. אבל זה לא נכון. כי לבורא יש מידות שהטוב שבהן מסתתר, זה מידות קשות שלפעמים נהפכות לרעות חדשות. ההגדרה הנכונה היא קשות. וגם באדם יש מידות קשות. אז מה קרה? המין האנושי, שלף בכיוון הזה, דחק את המידות הקשות. והמידות הקשות האלה הצטברו בנפש האדם. וכשהגיע הגבול, זה התפרץ. וכשזה התפרץ, אומר הרב, זה מופיע במלחמות רבות האכזריות. זה שבמלחמה נהרגים אנשים, והורגים אנשים, זה בסדר. אבל זה שאתה הורג באכזריות, יש את האכזרי. זה לא. גם במלחמה יש מוסר. אז הנצרות יצרה מציאות אנושית כזאת שכביכול כולה חסד, והמידות הקשות, הרעות, הצטברו בנפש האנושית והתפרצו. תראו רגע בספר אורות שלנו, באור המלחמה, אני עונה לך, רק שנייה אחת. בואו רק נסיים את החלק הזה. אורות המלחמה, פסקה A, עמוד ת'ו. הכבישה המוסרית, שעל פי התרבות החולונית, או החולנית, זה שהתרבות החולנית והחילונית של הנצרות, כבשה מידות מוסריות, כי זה לא יפה להיות אדם גאוותן, זה לא יפה להיות אדם אכזרי, זה לא יפה להיות אדם נקמני, זה לא יפה להיות אדם כעסני, זה לא יפה להיות אדם קמצן, זה יפה להיות רחום וחנון והכל חסד ואהבה. הכבישה המוסרית שעל פי התרבות החולנית, שכבשה, ששלטה הרבה על העמים, פרט רע מתכוון כאן לנצרות, העיקה על ליבם. זה העיק עליהם, כי סוף סוף זה מצוי בהם. והרבה מידות רעות, שמצד האמת קשות ולא רעות, והרבה מידות רעות, חולאים וקצפונות, נצברו במעמקי נשמותיהם. כי זה קיים בנפש האנושית, והם התכחשו לזה. ואז מה קרה? והם יוצאים מחרצובותיהם, על ידי המלחמות, רבות הדמים וגדולות האכזריות. אז זה התפרץ אחרי 2000 שנה בשואה. אז 2000 שנה, הנצרות אמרה, אלוהים הוא חסד. נו, אז איך ממכם יצאו הנאצים, מחשימה וזכרם? איך יכול להיות? כזה חסד? איך כזאת אכזריות? כזאת אהבה? איך כזאת שנאה? איך? לכן זה ודאי לא נכון מה שאתה אומר. זה לא נכון שהנצרות באופן עקרוני יכולה לייצב אנשים יותר מוסריים. זה יכול להחזיק 2000 שנה, אבל בסוף זה מתפרץ. לא שופטים דברים כאלה בממדים של 10 דקות. כמו אחד הגיע למכון מאיר, מה שלומך? עובד על המידות. איך הולך? נפלא. אתה יודע כמה זמן אני כבר לא כועס? 2.5 דקות. יישר כוח. אבל הם לא יצליחו. כי שיטתם היא שיטה לא נכונה, היא שיטה מזויפת, היא שיטה שלא מבינה שהאלוהים מתגלה בכל. ולהם אין יכולת לגלות האלוהים בכל, כי האדם, מין האדם היחידי שמגלה את האלוהים בכל המידות, זה ישראל, וכאן סוגיה ארוכה. לכן זה לא, הנתון הוא לא נכון. בבקשה.
אתה אמרת שאצל הגויים הכרחי שתהיה הפרדת דת
ומדינה. הכרחי מצד האמת אנחנו מדברים. בוא נאמר את זה רגע בצורה פשוטה, אני רוצה להסביר את זה, אולי לא אגיד את זה מספיק. אין פוליטיקה קדושה, אין פוליטיקה אלוקית, אין כלכלה אלוקית, אין תקשורת אלוקית. יכול להיות שה... כאן הולך לקרוא לזה, כן? המנהיג הדתי יאכוף את עצמו על התקשורת. יכול להיות. אבל זה לא באמת. זה בכפייה, זה לא אמיתי. בצד האמת יכולה להיות תקשורת קדושה רק במשרד. פוליטיקה קדושה רק במשרד. כלכלה קדושה רק במשרד. כלכלה קדושה שלא תבינו טעות. כלכלה קדושה זה לא אומר שבהר חוצבים, בשעה 13:30 עושים הפסקה דף יומי. זה לא נקרא כלכלה קדושה. זה התחלה של משהו. זה גם דבר אדיר. נפלא מאוד. זאת אומרת שכל התפיסה הכלכלית, כל ההתנהלות שבין השורות, כל הערכים המוסריים האלוקיים, מופיעים בתוך התחום הכלכלי, לא בדף היומי. לא בדף היומי אתה מגלה את הערכים האלוקיים. כל הכיוון המחשבתי הכלכלי שלך, וכל ההתנהלות המעשית שלך, היא כיוון אלוקי. זה לא שאנחנו נותנים כביכול איזו הפסקה לקדוש ברוך הוא, בין 13:30. אבל מה קורה לפני 13:00 ומה קורה אחרי 13:30? זה לא קשור. לא שאנחנו מתזלים בזה. אבל אנחנו נראים על דבר אחר לגמרי. בבקשה, כן, אתה באמצע.
כן, אז... אבל בוא נגיד, תהיה מדינה שתקבל עליה את מצוות בני נוח, ומצווה אחת מהמצוות זה הקמת מערכת משפט, מערכת חוק, אם אני מבין.
נכון.
אז הם יכולים להגיד, כן, אני מקים מערכת משפט, חוקים שאני לא יודע מאיפה הם בהם, יכולים לבוא מהחיים, יכולים לבוא, אני לא יודע, מצורה אחרת. אבל כן, אני מקיים את רצון השם. אני כאירי או כאיסלנדי, הקמתי מערכת משפט בארץ שלי, אני מקיים את שבת מצוות בני נוח. אני מקיים את רצון השם, אני לא מפריד את הדת מהמדינה, זה הדת שלי, זה מצווה.
אני לא מבין מה אתה אומר. עוד פעם, בוא נעשה סדר.
אז זה לא הפרדת.
בוא נעשה סדר. שבע מצוות בני נוח כוללות שלוש מצוות עיקריות. או שלוש בחינות עיקריות. בחינה ראשונה, הקשר בין האדם לבין אלוהים. קודם כל, בן נוח מאמין שיש אלוהים. ב', בן נוח צריך להאמין שהאלוהים הזה מתגלה דרך עם ישראל. קודם כל. יש אלוהים והוא מתגלה דרך עם מיוחד בארץ ישראל. שלב ג', אתה כגוי, אתה כבן נוח, יש לך עכשיו דרכי הופעת אלוהים במדרגה שלך, שהם שאר המצוות. עכשיו, ברור שהסדר המשפטי הוא מכוח הציווי האלוקי, אבל אני לא מתיימר לגלות את האלוקים במשפט. המשפט לישראל הוא. לא לאומות העולם.
למה?
עוד פעם, זה שאני מקיים את מערכת המשפט כי האלוהים ציווה, זה לא אומר שבעולם המשפט יתגלה האור האלוקי. עצם זה שיש משפט, זה צו אלוקי.
זה לא מספיק?
לא, כי אנחנו כאן מדברים על רמה אחרת לגמרי, זה מה שהזכרתי מקודם. זה לא שאני מקים מערכת משפטית כי אלוהים ציווה. בכל בחינה, בכל פסק דין במערכת המשפט, הוא הופעת אלוקים. אני יכול לומר, אני מקים מערכת משפט כי אלוהים ציווה. נו, ומה תשפוט סוף סוף? מה יהיה פסקי הדין? נעשה עסקת טיעון. סוף יקבל לסייד את העצים באיזה, לא יודע איפה. נעשה עסקת טיעון. זה גילוי אלוקי?
סליחה, אולי...
אתה לא מבין מה שאני אומר.
לא, לא, אני הבנתי מה שאני אומר.
זה חילוק עקרוני.
כן, אני רק, אולי, אם אני קצת יוצא מהנושא, אז מערכת משפט של גוי, איך היא צריכה להיות בנויה?
על פי השכל האנושי.
הזכרתי?
על פי, יכול להיות, אצלם יכול להיות, אצלנו לא. יכול להיות, אצלנו לא. השעה אחת כבר.
שאלה קטנה, אפשר?
בבקשה.
מה הצורך המוכר חשוב בין החיבור בדת למדינה, לפי...
נלמד בפרק ב', זה יסוד היהדות. יסוד היהדות זאת התפיסה שאלוהים מתגלה בציבור ולא ביחידים. אני באתי למכון מיר לא כדי לחזור בתשובה את עצמי, אלא כדי שעם ישראל יהיה משהו צריך להיות ויתקן עולם, וממילא גם אני יהיה מה שאני צריך להיות. טוב, אז מה למדנו היום? משפט קצר. שאצל הגויים, האידאה הלאומית היא סך הכל סגנון החיים הסדרניים של החברה. והאידאה האלוקית, סגנון המחשבה של הרעיון הרוחני, ואין גילוי של הרעיון הרוחני בתוך החברה. אלא החברה זה סך הכל סדר, סדר ציבורי. למה יש שוטרים בעולם, אצל אומות העולם? כדי לעקוף את החוק. למה יש שוטרים בעם ישראל? לא! כדי לגלות את הקדוש ברוך הוא דרך החוק הזה. לכן אפקמינה, מי הוא השוטר? שופטים ושוטרים, תיתן לך, אם השופט הוא במדרגת אלוקים, אז גם השוטר הוא במדרגת אלוקים. אם לא, אז הוא יגרש אותך מגוש קטיף. זה מה שיקרה.